בוקר טוב. פרק ט', פסקה ב'. אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. היסוד הרצוני האידיאלי מתארך ומתפשט מראש מקדמי תבל והולך ומקיף עד אחרית, עד אחרית, עד סוף כל הדורות. ומתוך גודלו ואורכו, רוחבו, פרומו ועומקו של מבט חודר זה, מתגלה הטוב והחסד האלוהי באמיתתו. והחיים הפרטיים והכלליים הולכים ומתבססים על יסוד היושר הגמור. הפגימות הנראות בסדרי החיים נעשות מוכרות בתור קמטים המתיישרים ומתפשטים בגודל החיים של הרצון הטוב. השוטף כנהר גדול מאוד למשך דורות ותקופות, שרק גילויי חיים קטעיים מתגלים בכל דור מיוחד, והשלמתם באה במרוץ כל הדורות, שהרצון החודר והמקיף של התשובה מביא לכולם חיים, שלום וברכה, מלאת אדנים. בהיגלותו מתגלה שהאושר והעליזה הצודקת קובעים את מקומם מתחילתו ומעיקרו. וכל מה שהיה נראה למצער, וכל מה שהיה מן הכיעור בעבר, מתגלה שרק הוד וגודל ומלא בתור חלק מהגדולה העליונה של התקדמות התשובה. אנחנו בפרק ט', ערך הרצון המתגלה על ידי התשובה. אז אומר הרב קביעה, מתחיל את הפסקה בקביעה, אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. ההבטה הבאה כתוצאה משייכות אל התשובה היא הבטה רחבה, רואה למרחקים ולכל רוחב האופק, רואה תמונה שלמה, תמונה כוללת. זה על ידי התשובה. על ידי התשובה מתחולל אצל האדם שינוי באיך שהוא מביט על העולם. מהבטה קצרה, מצומצמת, יש לו הבטה רחבה, ארוכה. והרב מסביר. היסוד הרצוני האידיאלי מתארך ומתפשט מראש מקדמי תבל והולך ומקיף עד אחרית, עד סוף כל הדורות. אני מבין שהיסוד הרצוני האידיאלי הזה זה מושג אונתולוגי, זאת אומרת הווייתי. כך בנוי היש. היסוד הרצוני האידיאלי שעומד בבסיס כל היש. כל המציאות כולה היא פועל יוצא של הרצון האלוהי. הרצון האלוהי זה מילים נרדפות עם הרצון האידיאלי. היסוד הרצוני האידיאלי, הכוח הפנימי שעומד בבסיס ההוויה, מחולל אותה, מעצב אותה, משדרג אותה. היסוד הרצוני האידיאלי הזה מתארך ומתפשט, מופיע בצורה שלמה, מראש מקדמי תבל, והולך ומקיף עד אחרית, עד סוף כל הדורות. הרצוניות האידיאלית הזו, היא עומדת עוד קודם שנעשה התבל. מעון אתה היית לנו בדור ודור, בטרם ערים יולדו, ותחולל ארץ ותבל. אז עוד מראש קדמי תבל יש את הרצוניות האידיאלית הזו. והרצוניות האידיאלית הזאת אומרת, בורט את העולם ומתגלה גם כן במהלך כל ההשתלשלויות שבתוך העולם. מראש מקדמי תבל, והולך ומקיף עד אחרית, עד סוף כל הדורות. והכל זה הופעה של היסוד הרצוני האידיאלי. יש פה רצון אידיאלי. כל מה שהוא אידיאל בעינינו, אז הוא רק מעין עקבים למה שבאמת ראוי להיקרא רצון אידיאלי. הרצון האידיאלי, המשוחרר, האלוהי, הנצחי, הכללי, שם באמת האידיאלי הוא אידיאלי, הטוב הוא טוב. זו הקביעה של המציאות על פי הרב. ככה מסתכלים האנשים הפנימיים כמו הרב על המציאות. יש את היסוד הרצוני, האידיאלי, שמתארך ומתפשט מראש מקדמי תבל, והולך ומקיף עד אחרית, עד סוף כל הדורות. וכל מה שאתה רואה פה זה הופעה של היסוד הרצוני האידיאלי הזה. כשאני שב בתשובה, אז הרצון שלי מבקש להשתוות, מבקש להקביל אל הרצון האלוהי, אל הרצון האידיאלי. עשה רצונך כרצונו. המרכז של הנקודה שבתשובה זה ברצון, כי שם באמת, כמו שלמדנו, הגרעין היותר פנימי ליסוד החיים נמצא. ובאמת הקביעות של התשובה זה הקביעות של הרצון לטוב. וכשהאדם שב בתשובה, אופק ההבטה שלו מתרחב, כי על ידי מה שאני שב בתשובה ומתמלא כמה שניתן מהרצון לטוב, אז אני בזאת מקביל, לא רוצה להגיד משתווה, אבל בתנועת השתוות, אל היסוד הרצוני האידיאלי. ובכך, אופק ההבטה שלי מתרחב. אופק ההבטה לא ביכולות לכתוב כרגע חיבורים במסה האינטלקטואלית שלהם, אז הם מאוד מאוד רחבים ועמוקים. לא בטוח. לא בטוח, או יותר נכון, בטוח שלא. הנקודה פה היא לא אופק הבטה בהקשר של עד כמה פרטים מסוגים שונים של חוכמות והכרות אתה יכול לתפוס כשאתה מסתכל. הילד שלי יוכל לשבת פה בכיתה ולראות הרבה פחות מאיתנו, כי אנחנו גם כן יודעים לנתח את מה שיש פה בכיתה, משהו שהוא פחות יודע. לא מדובר פה על זה, לא מדובר על יכולת ניתוח. אופק ההבטה, להסתכל למרחוק, זה לא בבחינה של לקרוא את המפה טוב, בהקשרים פוליטיים, תרבותיים, אפילו משהו שאנחנו חושבים שאלו דברים חשובים. לא על זה מדובר. אופק ההבטה פה הוא הבטה מסוג אחר לגמרי. קצת מזכיר כמו את מה שמביט, כל מביט זה מלמעלה למטה, הוציא את אברהם אבינו על גבי הכוכבים ואמר לו, צא מהצטגנינות שלך, תביט מלמעלה. הבטה, לפחות המדוברת פה, גם אם אל תיקחו את זה כמושג קבוע במילה הבטה, אבל ההבטה המדוברת פה היא סוג של הבטה ליבית, תביעות עין פנימית. אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה, יש פה איזשהו מבט שהוא רואה רחב רחב רחב, אבל זה לא בגלל סך האינפורמציות, אלא זה בגלל הקישור ביסוד הרצוני האידיאלי על ידי מה ששווים בתשובה. כשאני שב בתשובה, אני עושה את רצוני כרצונו, וזה גורם לך הסתכלות אחרת על החיים. רואה את כל החיים כמופע של הרצון הטוב. איך? לא בטוח על ידי זה שאתה תדע את כל חלק בית של אורות הקודש. יכול להיות עוד, תראה, אתה תהיה כזה, אתה גם תכתוב את אורות הקודש בסוף. אבל זה מתחיל מנקודה רצונית, פנימית. המבט הפנימי, תביעות העין, שהגמרא אומרת, שור ידענה בליבה תלה. המבט של העין באמת באמת כוחו בלב, ומכוח הלב יוצא המבט של העין. אז הליביות הזו, שהיא כל כולה, שואפת, להידבק, להשתוות אל הרצון האידיאלי, היא גם תופסת את המציאות באמיתתה. כלומר, כמו שהיא ברצון האידיאלי. כידוע לכם, ברצון האידיאלי אין כל כך חסרונות, אבל המציאות מלאה חסרונות. אז זה מה שאופק ההבטה מתרחב. אופק ההבטה מתרחב, ואתה תתפוס פעם אחת את המציאות לאשורה, לאמיתתה. והחסרונות יראו לך רק כמו קמטים כאלו. סוג של משהו לא מיושר, אבל תיישר אותו, אין שום חסרונות. רק לא הסתכלת בפוזיציה הנכונה כשראית חסרונות.
הכוונה שזו הסתכלות יותר איכותית?
כן. כן, רק אני מה שביקשתי להדגיש, איכותית לא במובן של העמקת השכל שבזה. אני לא בא לומר העמקת השכל אפשר להשאיר אותה בבוידם, ושהיא לא נצרכת כשאנחנו חוקרים ומתבוננים על המציאות. רק זה לא מתחיל מיכולת הניתוח השכלית. זה מתחיל מתביעות עין פנימית. קישור אל הרצון האידיאלי. אתה קשור אל הרצון האידיאלי, כל המציאות כולה היא תהיה מבחינתך פועל יוצא של הרצון האידיאלי. זה מה שיהיה במציאות. זה ואין בלתו. עוד הפעם. אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. הסבר. היסוד הרצוני האידיאלי מתארך ומתפשט מראש מקדמי תבל והולך ומקיף עד אחרית, עד סוף כל הדורות. וכשאת זה תופסים, שהכל פה זה היסוד הרצוני האידיאלי, מתוך גודלו ואורכו, רוחבו, רומו ועומקו של מבט חודר זה, מתגלה הטוב והחסד האלוהי באמיתתו. הנה, מה מופיע לפניי? מופיע לפניי הטוב האלוהי. זה, המילה טוב יכולה להיות אחת עם היסוד הרצוני האידיאלי. מתגלה הטוב והחסד האלוהי באמיתתו. טוב, צריך פה שתלמידי חכמים יוציאו את כל הצפונות שיש בפסקה הזו, כי אני מקווה שאתם מרגישים שיש בצפונות. כנראה שחסד זה עוד למעלה מהטוב. מתגלה הטוב והחסד האלוהי באמיתתו, כמו שהוא באמיתת המציאות, ולא איך שלפעמים חושבים שפוגשים את המציאות. ומתוך הגילוי הזה, התגלות הטוב והחסד האלוהי באמיתתו, והחיים הפרטיים והכלליים הולכים ומתבססים על יסוד היושר הגמור. יש את יסוד היושר הגמור. דיברנו על זה קצת באורות התשובה. היושר. היושר זה הקו היותר בסיסי, יסודי, שבו זורמת המציאות. יש ביטוי כזה שהרב דן בו. מקורו כמו כל כתבי הרב, בדברים של המקובלים, שיש יושר ועיגולים. עיגולים זה משהו, הייתי קורא לזה לגבינו, המערכת הטבעית. הטבעות של הטבע. סיבה ומסובב, סיבה ומסובב, והכל הולך לו. אשר בדברו מעריב ערבים, בחוכמה פותח שערים, משנה עתים, מחליף את הזמנים, סדר את הכוכבים, והכל סב וסובב. נו, אם הכל פה מסתובב כל כך, אז איפה התשובה שמקדמת את העולם? בתוך כל הטבעות הללו יש קווים ישרים. העולם תופס את המציאות שהוא חושב שהכל נמצא בטבעות של הטבע. אבל באמת המציאות נמצאת, הרב מסביר, ביושר. והיושר זה הקו המוסרי. כל ההתרחשות של המציאות, הכל נעוץ ביושר, בקו המוסרי, המגמתי, התכליתי, החתירה להופעת ראשית המחשבה. אז מתוך המבט הזה, הרחב שמתרחב על ידי התשובה, מתגלה הטוב והחסד האלוהי באמיתתו, וכל המציאות כולה היא מופע של טוב וחסד אלוהי. והחיים הפרטיים והכלליים, כל המציאות כולה, של האדם, של החברה, של האנושות, של כל הבריות, הולכים ומתבססים, מקבלים את ערכם על פי יסוד היושר הגמור. הכל חלק מהמופע של היושר. כל מה שמתרחש בחיים, הפרטיים והכלליים, כל מה שאפשר לומר במילה כלליים, כלל האומה, כלל האנושות, כלל בריות, כלל המציאות. הכל מהולך ומקבל את ערכו רק בהתאמתו ליושר הגמור. והיושר הזה ודאי שהוא טוב. הוא היותר טוב שלמעלה מכל טוב. שם נמצאים החיים הפרטיים והכלליים. זו המגמה של היסוד הרצוני האידיאלי. תראו, זה יסוד היושר הגמור וזה יסוד רצוני אידיאלי. הפגימות, לפעמים הלבנה נראית לך פגומה וחשוכה. הפגימות הנראות בסדרי החיים נעשות מוכרות בתור קמטים המתיישרים ומתפשטים בגודל החיים של הרצון הטוב, השוטף כנהר גדול, כנהר גדול מאוד למשך דורות ותקופות, שרק גילויי חיים קטעיים מתגלים בכל דור מיוחד, והשלמתם באה במרוץ כל הדורות, שהרצון החודר והמקיף של התשובה מביא לכולם חיים, שלום וברכה מלאת אדנים. אז יש פגימות שאפשר לראות אותם לא באמיתת החיים, אלא בסדרי החיים. וכל מיני מצבים שהם לא טובים. בכל המדרגות של מה שאפשר להכניס תחת הקטגוריה לא טובים. לא טובים כי זה לא טוב לאדם, ולא טובים כי זה אפילו מלא ברשעה ובבערות, ויש דברים לא טובים. כשאופק ההבטה מתרחב, אז אפשר לתפוס אחרת את הפגימות הללו. נעשות הפגימות הללו מוכרות בתור קמטים המתיישרים ומתפשטים בגודל החיים של הרצון הטוב. אני לא כל כך בטוח שאני מבין את המשל של הרב עם הקמטים המתיישרים ומתפשטים. זאת אומרת, לא נראה לי שרק הכוונה לומר שיש פה איזשהו כימות שאפשר לגהץ והוא מתגהץ. אני לא ברור לי, יכול להיות שהמילה, המשפט הזה, קמטים המתיישרים ומתפשטים, בא לשלול איזה שהם, איך אני אגיד את זה, איזה שהם עיקומים שהם מוכרחים, מוחלטים במציאות, והם לא יכולים להתיישר. אבל יכול להיות שזה גם בא לומר שהקמטים הללו, זה נכון שהם מתיישרים ומתפשטים, אבל כשאנחנו פוגשים אותם כקמטים, אז בואו רגע נצא מהדוגמה של הבגד המתגהץ ונסתכל על ההיסטוריה, כאיזושהי היסטוריה, אז יש קמטים וכפלים שאתה לא רואה רחוק בגללם. אתה, אופק ההבטה שלך חסום בגללם. אז הרב אומר, אם זו האפשרות, נעשות מוכרות בתור קמטים המתיישרים. מי זוכר מה הפירוש? אני לא זוכר עכשיו, פשוט זה קפץ לי תוך כדי קריאה. אותם נשמות שקומטו בלא עת. עזי פנים שבכל דור. שהחזל אומרים במסכת חגיגה, אני חושב, קומטו בלא עת. מה זה הקומטו שם? יכול להיות שאנחנו לא מספיק מבינים טוב מה זה קמטים. טוב, נבדוק את זה בלי נדר. נעשות מוכרות בתור קמטים המתיישרים ומתפשטים בגודל החיים של הרצון הטוב. הרצון הטוב הוא פועל באופן כזה שגם אם יש אי אלו חסימות, מניעות או כיעורים של כימות במשטח, אז הולך הרצון הטוב של גודל החיים ושוטף את כולם, מיישר את כולם, מכליל אותם במגמתו שלו. ומה שנראה לך כקמת, זה לא קמת, זה עדיין חלק הבגד האלוהי, שמניין שהקדוש ברוך הוא נתכסה בסמלה וברא את העולם. בתור קמטים המתיישרים ומתפשטים על ידי הקישור שלהם אל גודל החיים של הרצון הטוב. ואותו רצון הטוב הוא שוטף כנהר גדול מאוד. היסוד הרצוני האידיאלי הזה זה כמו נהר, איזשהו נהר ששוטף את כל הרחובות. השוטף כנהר גדול מאוד למשך דורות ותקופות. כל ההיסטוריה היא זה, רק מה שהנהר הולך ושוטף. והמציאות יוצאת, המציאות האנושית, המוסרית יוצאת מהפרימיטיביות שלה ולאט לאט משתדרגת, מוחקת צורות, לובשת צורות, מוחקת צורות, לובשת צורות. יש שעה שאתה תעמוד בנקודה שבה יש מחיקת צורה. זה יהיה לך נורא קשה. אבל אתה לא יודע שזה חלק ממה שמתיישרים פה הקמטים ושייכים עוד יותר אל היושר. השוטף כנער גדול למשך דורות ותקופות, שרק גילויי חיים קטעיים מתגלים בכל דור מיוחד. אתה חי בכל דור, אתה תופס את הדור הזה לכשעצמו. זה יכול להיות נורא. זה יכול להיות איזשהו גילוי חלקי, והגילוי חלקי, אתה לא רואה את כל הבגד, וכשאתה לא רואה את כל הבגד, אתה לא רואה את כל המגמה של יסוד היושר. וזה נקרא אופק מצומצם. לתפוס את המציאות בנקודות. נקודות יכולות להיות אפילו חיי דור. לא כל שכן החיים של העשר דקות שלנו, במושגים היסטוריים. אפילו חיי דור זה יכול להיות נקודה אחת, קלה. קטעית. אבל ההשלמה של הגילויים הללו, של הופעת החיים השלמים, באה במרוץ כל הדורות. תפוס את הכל כמרוץ של שטף אחד, שהרצון החודר והמקיף של התשובה, מביא לכולם חיים, שלום וברכה מלאת אדנים. בסוף ילך הרצון של הטוב, היסוד הרצוני האידיאלי, שהוא חודר לתוך החיים, והוא תמיד מקיף את החיים, כי הוא תמיד למעלה ממה שנכנס אל תוככי החיים. הוא תמיד מכיל יותר. הוא גם מקיף וגם חודר, וגם חודר וגם מקיף. אז הוא מביא לכולם חיים, שלום, וברכה מלאת אדנים. כן. לא, לתוך החיים. לתוך כל גילויי החיים המקוטעים, באמת הכל שם זה הופעה של חיים, ברכה, חיים שלום וברכה. רק צריך, רק מי שיראה את האופק הרחב, הוא יראה איך זה באמת חיים שלום וברכה מלאת אדנים, ולא נקודות מקוטעות. בהיגלותו של הרצון החודר והמקיף של התשובה, מתגלה שהאושר והעליזה הצודקת קובעים את מקומם מתחילתו ומעיקרו. הולך ומתברר כשהרצון האידיאלי מופיע במציאות, על ידי התשובה ועל ידי אופק ההבטה מתרחב, ובטח על ידי זה ש... העולם יגיע לתיקונו הגמור, שהאושר והעליזה הצודקת, החיים השמחים, העליזים, לא ברור לי מה זה הצודקת, שתי אפשרויות יש לי. הצודקת, כי יש אנשים שהם עליזים שלא בצדק. מה אתם עליזים? על הבלים? אתם עליזים? אז זה אפשרות אחת. לפי זה יש דבר כזה, בסדר, אני לא אומר שזו בעיה. אני רק אומר שיש דבר כזה להיות עליז, אבל שלא בצדק, אבל תעליז. אולי אפשר לומר עמוק יותר. מישהו עליז על הבלים הוא לא עליז, כי אי אפשר להיות עליז בהבלים. אפשר להיות שוטה בהבלים ולחשוב שתעליז. אז מה זה העליזה הצודקת? צודקת מלשון צדק. העליזה באה עם הצדק. במקום שבו יהיה הצדק, תהיה עליזה ואושר. היסוד הרצוני האידיאלי, המינימום שלו זה שיש צדק. והאושר בא לעולם כשבאמת החיים מקבלים את משקל הצדק שלהם. האמת המוסרית. שם יש אושר. זה אני מציע לפרשנות פה. ואם זה לא בטוח שזו הפרשנות פה, אז אני חושב שיש לי ראיות ממקומות אחרים שזה נכון. שהנקודה פה היא דווקא בגלל הצדק. שהאושר והעליזה הצודקת קובעים את מקומה מתחילתו ומעיקרו. תמיד זה מה שהיה בהתגלות הרצון האידיאלי. גם כשהחלו הדורות לרוץ את מרוצתם. וכל מה שהיה נראה למצער, וכל מה שהיה מן הכיעור בעבר, לא היה... היה הרבה קמטים והיה הרבה... נקודות מקוטעות שהן היו כאורות, מצערות. כשמתגלה הרצון האידיאלי עם כל הצדק והשמחה שבזה, מתגלה שרק הוד וגודל הוא מלא בתור חלק מהגדולה העליונה של התקדמות התשובה. כל המצערים וכל הכיעורים שהיו, זה רק הופעת הוד וגודל מלא בתור חלק מהגדולה העליונה של התקדמות התשובה. כי חלק מהגדולה העליונה של התקדמות התשובה, זה ההופעה שלה בהודה. וכנראה שההוד הזה עניינו, היכולת להכליל, להעלות את המציאות המכוערת, הכאורה והמצערת, אל הנקודה התכליתית. וזה דווקא מה שמגדיל את ההוד, שגם הנקודות ש... בפרקים המקוטעים של ההיסטוריה היו נראות לך כאורות והיו נראות לך מצערות, גם הן תתפחנה ותהיינה שייכות אל הזרם האידיאלי של הרצון. ואז הזרם האידיאלי של הרצון הזה הוא עוד יותר עליון, הוא עוד יותר אידיאלי. זה גדולה עוד יותר עליונה במה שיעקב ויהפוך למישור. וערבת כגן השם, הכל הכל ילך ויופיע את הוד המלכות האלוהית. אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. אתה שב בתשובה, שלא לדבר שהמעשים שלך שונים, והמידות שלך שונות, והשאיפות שלך שונות. אתה חי בעולם אחר. כשאתה חי בתשובה, חי בתשובה מתוך חזרה בתשובה, שעיקר נקודתה זה הרצון לטוב, אתה חי בעולם שמגולה בו היסוד הרצוני האידיאלי. איך שהכל זה הופעה של הגדולה העליונה. גם מאחור וגם המצער, הכל זה קטעים 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 במופע השלם של הרצון האידיאלי. אולי אם תזכרו בפרק ה' פסקה ז', אולי זה עוד הסבר למה שכתוב שם. העתיד יגלה את הפליאות של גבורת התשובה. ויהיה גילוי זה מעניין את העולם כולו בעין ארוך, הרבה יותר מכל חזיונות המפליאים שהוא רגיל לראות בכל מרחבי החיים והמציאות. התלבטנו שם, שלמדנו את הפסקה, באיזה גובה הרב מדבר שם. בגובה המוסרי, בגובה היותר מקיף מהגובה המוסרי. אז אולי זה גם קשור. חזק וברוך.